חגיגה, דף י"ט, מתחילים בעזרת השם, דף י"ח עמוד ב', חמש שורות מלמטה, במילים תנו רבנן. קוף מגן החיות, מהספארי, לוקח ספל, ממלא אותו במים, ונוטל ידיים לאחד מהמבקרים בגן החיות, אטרקציה לתפארת. האם האדם יצא ידי חובה או לא? בשאלה הזאת דן לא אחר ממרן רבי יוסף קארו, בעל הבית יוסף, בשולחן ערוך, פסקי הלכה, סימן קוף נון ט' סעיף י' ב'. השאלה היא האם האדם יצא ידי חובת נטילת ידיים או לא. בנושא הזה נעסוק היום בעזרת השם. הברייתא מדברת על אדם שידיו טמאות, או שהן בחזקת טמאות. איך נטמאות ידיו של אדם? מהתורה אין מציאות כזאת שרק ידיו של אדם טמאות. או שהוא טמא לגמרי כל גופו, או שהוא טהור לגמרי כל גופו. חכמים תקנו שיש טומאת ידיים. זה מובא בהרחבה במסכת שבת, דף י' ד', דף י' ג'. יש תקנה אחת שסתם ידיים של אדם, אם הוא לא שמר עליהם בטהרה, שיש להם דין שהם בחזקת טמאים וצריך לטול ידיים, או לטבול ידיים, נעסוק בזה בעזרת השם בהמשך. ויש אדם נטמא מדברים שרק מטמאים את הידיים, כמובן מדרבנן. כמו למשל שהוא נגע בכתבי הקודש, בספר תורה וכדומה, שהוא צריך לטול ידיים. אדם שבא למשל לאכול סעודה של פת, חכמים תקנו שהוא צריך לפני כן ליטול ידיים. נקרא נטילת ידיים לחולין. אומרת כאן הברייתא, הנוטל ידיו, הוא צריך לכוון שהוא נוטל ידיים לטהרה. אם נתכוון ידיו טהורות, ואם הוא לא נתכוון לטהר את הידיים, ידיו נשארו טמאות. לפני שבאים לאכול פת, חולין, צריך ליטול ידיים. לפני שבאים לאכול מעשר שני, הרי כשאדם יש לו יבול, הוא צריך להפריש תרומות ומעשרות. אז דבר ראשון הוא נותן תרומה גדולה לכהן, אחר כך הוא מפריש מעשר ראשון ללוי, ואחר כך, בחלק מהשנים הוא נותן מעשר שני. את המעשר השני הוא מעלה לירושלים, ושם הוא אוכל את זה בין חומות ירושלים העתיקה. לפני שהאדם אוכל מעשר שני, הוא צריך ליטול ידיים. כך תקנו חכמים. זה נקרא נטילת ידיים. יש טבילת ידיים. ראינו במשנה, שלפני שאדם נוגע בתרומה, הוא צריך לטבול את הידיים במקווה. לטבול ידיים. לפני שאדם נוגע בקודשים, למשל קורבנות, צריך לטבול את הידיים במקווה. לא מספיק נטילת ידיים. אז על זה אומרת הברייתא, וכן המטביל ידיו במקווה. אם הוא נתכוון לתאר את הידיים, ידיו טהורות. אם הוא לא נתכוון לתאר את הידיים, ידיו טמאות. מה למדנו כאן בברייתא? שנטילת ידיים צריכה כוונה. שואלת הגמרא והתניא, כשאדם נוטל ידיו, בין אם הוא נתכוון לתאר אותם, ובין אם הוא לא נתכוון לתאר אותם, בין כך ובין כך ידיו טהורות. זה לא סתירה? אמר רב נחמן לא, לא קשיא. תלוי למה הוא נוטל ידיים. הברייתא שאומרת כעת, שגם אם אדם לא נתכוון לתאר את הידיים, אם הוא נטל ידיו כדת וכדין, ידיו טהורות, כאן מדובר שהוא נוטל ידיים או שהוא טובל את הידיים לצורך אכילת חולין. לעומת זאת, הברייתא הראשונה שאומרת שצריך כוונה בנטילת וטבילת ידיים, היא מדברת לעניין מעשר שני, שאדם בא לאכול מעשר שני, בוודאי אם אדם בא לגעת בתרומה גדולה או לגעת בקודשים, אז כשהוא נוטל ידיים או טובל את הידיים, הוא צריך לכוון לשם טהרה. אבל כשהוא בא ליטול ידיים לצורך אכילת חולין, גם אם הוא לא כיוון, ידיו טהורות. ומנה תאמרה, דחולין לא באו כוונה. מניין אתה אומר שכשהוא נוטל ידיים או טובל לצורך חולין, גם אם הוא לא כיוון, הוא נטהר? אז הגמרא מנסה להוכיח את זה ממשנה דתנן במסכת מקוואות. אדם עומד על חוף הים, יש ראשונים שרוצים לומר שהוא נמצא בתוך התחום של הים. בכל אופן, לפתע נעקר גל גדול מן הים, ובגבורה עצומה עולה למרומים ונשפח בחזרה אל הים או אל החוף. והבן אדם בדיוק עומד במקום איפה שהגל נופל, או שיש כלים בדיוק במקום שהגל נופל. האדם הזה היה תמה. הכלים האלה היו תמאים. היו צריכים להיטהר. איך מתארים דבר תמה? על ידי טבילה במקווה. יותר טוב, על ידי טבילה במעיין. יש מקרים שצריך דווקא טבילה במעיין. כאן זה ים. ים מתאר, בוודאי שהוא מתאר. ים, יש לו חידוש גדול. להלכה בשולחן ערוך, יורד היה סימן ריש א', נפסק כמו דעתו של רבי יוסי, במסכת מקוואות שהזכרנו. שם בפרק ה' משנה ד', אומר רבי יוסי, חידוש גדול. אנחנו יודעים שיש אדם שטובל במקווה, מה שאנחנו מכירים, מקוואות לרוב. הרעיון של מקווה זה שיש אוצר של מים, של מה שנקרא מי גשמים, שהקפידו על המים האלה שמעולם הם לא היו מכונסים בתוך כלי, אלא ישר הם מחלחלים לתוך בור, ויש שם 40 שעה, שזה מידת נפח של מים, מי גשמים, ואז אפשר לטבול בכזה מקווה ולהיטהר. יש אפשרות נוספת לטבול במעיין, כמו מה שאנחנו מכירים את מקווה הארי בצפת. שם יש מים של מעיין. המים שם מחלחלים מההר ישר לתוך הבור, שם זה נכנס לתוך בור של מים של מקווה הארי. יש הבדל גדול בין אדם שטובל במקווה של מי גשמים, לבין אדם שטובל במקווה, זה לא נקרא מקווה, זה נקרא מעיין, אדם שטובל במעיין. יש הרבה הבדלים. אנחנו נדבר על הבדל אחד. אדם שטובל במקווה צריך להקפיד שהמים יהיו מה שנקרא באשבורן. מה זה באשבורן? מים מכונסים, מים עומדים, ולא מים זורמים. בתוך הבור של המקווה המים אסור שהם יזרמו החוצה, אלא הם צריכים להיות מכונסים בתוך הבור. ואם המים זורמים, מה שנקרא זוחלים, לא עלתה לו טבילה. זה מקווה של מי גשמים. לעומת זאת מעיין, גם אם הוא טובל במים זוחלים, זה מתאר אותו. הוא נטהר. ים, לעניין הזה בלבד, שגם אם המים זוחלים זה מטהר, אומר רבי יוסי שים דינו כמעיין לעניין זה. וכמו שאמרנו, כך גם נפסק בשולחן ערוך להלכה, שמי ים מטהרים גם בזוחלים. אם כן, כשהגל הזה נופל על האדם או על הכלים, זה יכול לתאר אותם. זה יכול לתאר אותם. המעריק מחדש, המעריק, שזה בתנאי שהמים האלה של הים זורמים עדיין מכוחו של הים. הגל שהים עצמו הרים. כל זמן שזה מהכוח של הים, אז המים האלה מתארים, אפילו שהם זורמים עדיין, גל שנופל, מים, זה מים זוחלים, מה שנקרא, זה מים זורמים. אבל מכיוון שזה מגיע מהכוח של הים, זה יכול לתאר גם בזוחלים. במשנה שלנו ודאי כמו דעתו של רבי יוסי, וכמו שגמרנו, זה גם נפסק להלכה, דעתו של רבי יוסי. אז אם כן, כל העניינים פה מסתדרים. בכל אופן, אומרת המשנה שם, במסכת מקברות, גל שנתלש מהים, ובגל יש בו 40 שאי המים. והגל נפל על האדם שהיה תמה, או ועל הכלים התמאים, הם תאורים. בסדר. נפלא. איך אפשר להוכיח מהמשנה הזאת, שאדם יכול להיטהר גם בלי כוונה? קטני, כאן משווים במשנה, בין אדם, דומיה בדומה דכלים, כמו כלים. כלי, כפי הידוע, לא מכוון כלום. דומם. מה כלים דלא מכווני? הם לא מכוונים להיטהר. אף אדם, כנראה מדובר פה, דלא מכוון. הוא גם כן לא מכוון להיטהר. ככה נראה. רואים מכאן שישנה אפשרות להיטהר גם בלי כוונת טהרה. הגמרא דוחה את הראייה הזאת. לא. וממאי? מניין לך להוכיח מהמשנה הזאת שהיא עוסקת כשהאדם לא כיוון, כשהמים נפלו עליו לשם טהרה. ודילמה, ייתכן שהאדם הזה רואה שמזג האוויר סוער ברוך השם, הוא מצא הזדמנות מצוינת ללכת לחוף הים. כי במקום שהוא יצטרך להשפיל את עצמו, ללכת ולטבול בתוך המים, הוא רוצה לזכות למדרגה של רבקה אמנו. רבקה אמנו, כשהיא הייתה הולכת לבאר, המים היו קמים לכבודה וממלאים את הכלים. הוא רוצה גם לזכות לזה בזעיר אנפין. הוא הולך בזמן הגלים ועומד, ממתין שהגל יתלש מן הים ויפול עליו, יתאר אותו. אז יש לו כוונה. אולי מדובר פה באדם שיושב ומצפה אם אתה יתלש הגל ויפול עליו, הסכינן. והוא רוצה לטבול את הכלים, אמנם לכלים אין דעת. ודאי, הם לא יכולים לכוון כלום. אבל מי שבא לטבול אותם, הוא יש לו דעת. והוא צריך לכוון. מה אדם דבר כוונה? אף כלים מדובר פה דמכוון. מכוון לו. ממתין שהגל ייפול ויתאר אותה. אז ודאי שאם ככה זה הכל מסתדר, אבל זה מסתדר מדי טוב. וכי תאים, האם תאמר, אם מדובר פה באדם שיושב על החוף או בתוך הים, לפי אלה שרוצים לומר שמדובר פה בתוך גבולות הים, ומצפה מתי הגל ייפול עליו ויתאר אותו, מה אלה מימרה? זה כל כך פשוט, אז מה החידוש? בשביל מה בכלל זה צריך להיות כתוב במשנה דבר כל כך פשוט? עונה הגמרא, יש כאן שני חידושים. חידוש ראשון, סלקא דעתא חמינא. אילולי שהמשנה מחדשת שזה אפשרי להתאר בצורה כזאת, היה עולה בדעתנו שאין אפשרות להתאר בצורה כזאת. למה? לגזור דילמה עתה למטבל בחרדלית של גשמים. אולי הוא יבוא לטבול בשטף דומה שמגיע מגשמים ולא מים. כל מה שיש אפשרות לטבול, דיינו יותר נכון לקבל את הגל הזה ולהתאר, זה מדובר שזה גל שמגיע מהים, שלעניין מים זוחלים, זורמים, דינו כמעיין שהוא מתאר בזוחלים מהים. אבל מי גשמים לא מתארים בזוחלים. בוודאי שלא, כשמדברים פה בחרדלית של גשמים. מה פירוש חרדלית של גשמים? מדובר פה בזרם של גשמים, ולא סתם זרם. כותב רש"י, זה סוג של זרם שנקרא במשנה קטפרס. קטפרס. קטפרס זה אומר זרם שמגיע ממקום גבוה למקום נמוך מהר. בדומה לאדם שפותח ברז מים והמים מקלחים ללמטה. רק שההבדל הוא, קטפרס זה שהמים זורמים מהר מלמעלה ללמטה, רק שהם נמצאים על איזשהו דף, על איזשהו הר מאוד תלול, והם נשפחים על הדופן של ההר. אבל הם נשפחים ממש כמעט בצורה מאונחת מלמעלה ללמטה. בצורה כזאת אפילו מי מעיין לא מתארים. מים שמגיעים בצורה כזאת ממש מלמעלה ללמטה, בזרימה כזאת, גם מי מעיין לא מתארים. לא מתארים. ואם כן, כל שכן, בן בנו של קל וחומר, מי גשמים ודאי לא מתארים. כי מי גשמים, גם אם זה לא היה קט הפרס, מה שנקרא, ממש מלמעלה ללמטה, אלא אפילו אם זה מגיע בזרימה כמו של נחל, שזה זורם, ויש בו 40 שעה, במקום אחד, מי גשמים לא מתארים בתבילה כזאת, כי הרי זה מים זוחלים, צריך להיות מים נקבים ועומדים. אז אנחנו אולי היינו חוששים, שאם תתיר לאדם לעמוד ולקבל גל של מים ולהתאר, אדם אחר, כשהוא יראה מי גשמים מקלחים, הוא יבוא ויעמוד מתחת לקילוח ויקבל את מי הקילוח, או שהוא יטבול בתוך המים, ייכנס לתוך המים האלה של הקילוח הזה. מה שנקרא חרדלית, אבל חרדלית יכול גם להיות, אנחנו נראה בהמשך, שנראה שזה לא דווקא צריך להיות מה שנקרא קטפרס, אבל אולי מדובר פה בדווקא במקרה של קטפרס, שזה מים שממש זורמים מלמעלה ללמטה, בצורה מאוד מאוד, כמעט ממש מאונחת. איך שרש"י מגדיר את זה, מקום זקוף יותר מדי, שזה נקרא קטפרס. אם אדם ייכנס למי גשמים של קטפרס, הוא ודאי לא יתאר, כי אפילו מעיין קטפרס לא מתאר. רק מים זורמים מתארים. אבל מים שממש מלמעלה למטה לא מתארים אפילו במעיין. אולי נאמר שאם תתיר לאדם שנפל עליו גל להתאר בצורה כזאת, אולי יבוא גם להתאר לא במי ים, אלא במי גשמים שבאים בצורה כזאת מלמעלה ללמטה. אז אולי נאסור. אינמי, עוד סיבה למה היינו חושבים לאסור שאדם לא יוכל להתאר על ידי גל שנופל עליו מהים. נגזור רשין, דיינו, ראש הגל שנוגע בארץ, שלא יתהר, אפילו שהוא נוגע בארץ, אטו כיפין, שמה אדם יבוא לטבול כלים בחלק של הגל שנמצא עדיין באוויר, שזה כמו בצורה כזאת של כיפה, הוא יטבול מעל זה, שזה בוודאי אי אפשר לתהר, כי בשביל שמים יתהרו, הם צריכים להיות על הארץ, הם לא יכולים להיות באוויר. אז אולי משום שתי הסיבות האלה, כדי שלא יבואו להתהר בצורות האלה, נאסור אפילו לאדם שהגל נופל עליו, להתהר כשהמים כבר ממש נוגעים בארץ. כמה שמלן, זה לא גזרינן, לא גוזרים את הגזרות האלה. אומרת הגמרא, או מנה תימרא דלא מטבילין בכיפין. החידוש השני היה שאולי אדם יבוא, אם תתיר לאדם להתאר כשהגל נופל עליו, אולי הוא יבוא לתאר כלים בחלק של הגל שעדיין נמצא באוויר. מי אמר שאי אפשר לתאר שם? דתניא ברייתא מפורשת. מטבילים בראשים של הגל שכבר נוגעים בארץ, אפשר לטבול בהם. ואין מטבילים בכיפין. כשהמים של גל המים עדיין באוויר, אסור לטבול במים האלה. לפי שאין מטבילים באוויר, כי כתוב מקווה מים. זאת אומרת שצריך להיות נקווה בקרקע. שזה באוויר, זה לא נחשב מים שמתארים. על כל פנים, המשנה, שהאדם או הכלים נתהרים מגל של ים שנופל עליהם, אין ממנה הוכחה שאפשר להתאר אפילו בלי כוונה. כי ייתכן ששם האדם נתאר על ידי כוונה שהוא מכוון לשם תארה. וכמו שהאדם מכוון, כך מדובר שכשהוא שם את הכלים הוא מכוון לתאר אותם. והחידוש שם, שלא חוששים שם האדם יבוא להתאר במי גשמים שזורמים, או שהם מקלחים מלמעלה ללמטה, מה שנקרא קטפרס. לא חוששים שאדם יטבול כלים בכיפה של הגל שנמצאת עדיין באוויר. אז מניין יש הוכחה שאפשר להתאר לעניין חולין גם בלי כוונה. אלא מביאה הגמרא הוכחה מהד אתנן, המשנה הבאה. כשיבול צומח בארץ, הוא מחובר לקרקע, הוא לא מקבל טומאה. זאת המציאות, וזה גם מתקבל על הדעת, כי כמו שהקרקע לא מקבל טומאה, כמו ששדה לא מקבל טומאה, גם מה שגודל בשדה מחובר לטהור טהור, אולי אפשר לומר, הוא לא מקבל טומאה. צמחים לא מקבלים טומאה. ברגע שקוצרים אותם, קוטפים אותם, בוצרים אותם, הם עדיין לא מקבלים טומאה. מה קרה? זה הרי פירות, אוכל מקבל טומאה. זה חוק שהתורה חוקקה. התורה אומרת שרק מתי שהמים האלה נשטפים במשקה, אחד מהשבעה משקים שחכמים דרשו, שמכשירים את הפירות לקבל טומאה, ברגע שהם נשטפים במשקה, אז הם נהיים מוכשרים לקבל טומאה. זה המציאות. דורשים את זה מהתורה, מהפסוק בתורה שכתוב, כי יותן מים על כל זרע זרוע אשר יזרע, ורק אז אם נפל מנבלתם של השרצים עליו, אז הוא יהיה טמא. התורה כתובה בלי ניקוד. זה נקרא מסורת. וקוראים אותה בניקוד. זה נקרא הקרי, איך שקוראים את המקרא, איך שקוראים את הפסוקים עם ניקוד. המילים של התורה, יש הרבה מקרים שדורשים אותם גם איך שהם כתובים בלי ניקוד, ואפשר לנקד אותם אחרת, כמו שהם כתובים, וגם כמו שהם קוראים אותם עם הניקוד. המילה יותן, בתורה היא כתובה שלוש אותיות, יוד, תף, נון. אפשר לקרוא את זה ייתן, אבל קוראים את זה יותן. וכאן המילה נדרשת גם ייתן וגם יותן. ייתן, בשביל לתת צריך רצון. אני נותן, אז אני רוצה לתת. יותן זה מין פעולה שנעשית מעצמה. דורשים חכמים, זיכרונם לברכה, שגם אם מים ניתנים מעצמם, הם צריכים להינתן מתוך רצון של בעל המים, של בעל הפירות, כמו שכשהוא נותן זה לרצונו, ככה כשהמים ניתנים מעצמם, הם מכשירים את הפרי לקבל טומאה בתנאי שזה לרצונו. פירות שלא הוכשרו עדיין לקבל טומאה, נפלו לתוך תעלה של מים, מה שנקרא אמת המים. הם לא הוכשרו לקבל טומאה עדיין, כי זה לא לרצונו. הוא לא רוצה שהמים האלה ישתפו. עכשיו, אומרת המשנה, אלא מעד אתנן, פירות שנפלו לתוך המים. עכשיו, בשלב הבא, ופשט מי שידיו טמאות, הכניס את ידיו לתוך אמת המים, ונטלן לקח את הפירות מתוך אמת המים. למה הוא הכניס את הידיים לתוך התעלה של המים? בשביל להוציא את הפירות. ידיו טהורות. איך קרה הדבר הזה? הרי הוא לא כיוון לתאר את הידיים. יש מכאן הוכחה שטהרת ידיים יכולה להיות מציאות גם בלי כוונה. וזה מדובר לעניין חולין. יש מכאן הוכחה, וזאת ההוכחה שגם נשארת, שטהרת ידיים לא צריכה כוונה. מוסיפה המשנה, והפירות שהיו במים אינן בחיותן, לא הוכשרו לקבל טומאה. מה שתורה כותבת, כי יותן מים על כל זרע זרוע אשר יזרע, אז הם מוכשרים לקבל טומאה. למה? מכיוון שהאדם לא רצה שהפירות האלה ישתפו במים, אז זה לא לרצונו. ואם כשהוא הערים את הפירות מן המים, הוא עשה את זה בשביל שיודחו ידיו, הידיים שלו היו טמאות, והוא רצה לתאר אותם, וכאן מדובר שאמת המים הזאת, היא מן הסתם ממי מעיין, ממקור של מי מעיין, והיא יכולה לתאר בזוחלים, או שזה ממי ים, שלפי רבי יוסי, שככה הלכה מתארת בזוחלים, והוא תובל את הידיים כדי לתאר אותם. בשביל שיודחו ידיו, אז ודאי שידיו טהורות, אבל החידוש הוא כאן, והפירות הרי הן בחיותן. הם מוכשרים לקבל טומאה. למה? כותב רש"י, דכיוון דנתכוון להדיח ידיו, הוא התכוון הרי לתאר את ידיו, גלי דעתי וגילה דעתו, דניחא ליה באח נפילה. נוח לו שהפירות נפלו כאן לאמת המים, שעל ידיה הדיח ידיו. בתורי אבן הוא מקשה. הרי אם היה רוצה להדיח את ידיו, מה הוא היה צריך שהפירות טיפלו לעמת המים? יכול להדיח את ידיו גם בלי שהפירות יהיו בעמת המים. למה אנחנו אומרים שהמים ששטפו את הפירות הם לרצון של הבעל הבית? הוא רצה סך הכל להדיח את ידיו, הוא לא רצה להדיח את הפירות. אז מבארים, יש כאלה מבארים הסבר אחר, למה באמת המים האלה הם לרצון. לא מדברים על המים ששטפו את הפירות, אלא מדברים על המים שבידיו של האדם, שהם אלה שמכשירים את הפירות. כי המים שבידיו הם לרצון. אבל נראה לבאר את דבריו של רשי. על פי רעיון ששמעתי ממורי ורבי, כבוד קדושת מרן האדמור, בעל התפארת מרדכי מפיצבורג, זכר צדיק לברכה. הוא אמר שיש כאלה שנמנעים ללכת לטבול במקווה. והם אומרים שהמים לא מספיק נקיים בשבילהם. שקר דיברו. אם היית מכניס לתוך המים שטר של 100 דולר, ויש כאלה לא יספיק להם 100 דולר, אז אם היה בתוך המים, הרימה של שטרות, כל אחד כפי השגתו, בין 10 אלף דולר ל-100 אלף דולר, למיליון דולר, ל-100 מיליון דולר, בתוך המים של המקווה. כי האדם לא היה נכנס לתוך המים, ודאי שהוא היה נכנס. בשביל לקחת את המיליון דולר מהמים. אבל המים, לפי מה שאתה אומר, אולי לא מספיק נקיים. כן, אבל כל כך חשוב לי, המיליון דולר, אני מוכן גם להיכנס למים האלה. זאת אומרת שאם אדם טוען שהוא לא נכנס למים, כי הם לא מספיק נקיים, זה אומר שהוא לא מוצא מיליון דולר שם. אתם יודעים, אם אדם היה יודע שהטבילה במקווה זה מיליון דולר, אז הוא היה נכנס לכל מקווה בעולם. זה רעיון מעניין. על פי זה אפשר לבאר. יכול להיות שאדם היו ידיו תמיעות, והוא התעצל מלתאר אותם, אולי כי המים קפואים, המים של עמת המים. הוא לא רוצה להכניס את הידיים למים הקפואים האלה. אבל משמיים סובבו שהפירות נפלו לתוך עמת המים. אז הוא בשביל הפירות, ודאי, הוא הולך להכניס את הידיים של להוציא את הפירות. ובדרך אגב, הוא כבר גם מתאר את ידיו. אז אם כן נמצא שהוא שמח שהפירות בתוך עמת המים, כי על ידי זאת יש לו סיבה טובה להכניס את הידיים לתוך המים, ולתאר את ידיו. אז אם כן, זה שהפירות נשטפו במים הם לרצונו. כך אפשר לבאר. על כל פנים, במקרה שהמים נשטפו לרצון בעל הבית, אז הם מוכשרים לקבל טומאה. וכבר יש לנו הוכחה מצוינת מדברי המשנה האלה, שאדם שמכניס את ידיו למקום שמתאר את ידיו, גם אם הוא לא כיוון, ידיו טהורות. ואם כן, יש לנו הוכחה לדבריו של רב נחמן, שהוא פתח ואמר שלעניין חולין, לתאר את הידיים לצורך חולין, גם אם הוא לא מכוון, הידיים שלו טהורות. מנסה הגמרא להקשות על רב נחמן מהמשנה שלנו. איתיבי רבה לרב נחמן. המשנה שלנו מדברת על 5 דרגות טהרה זו למעלה מזו. יש טהרה לחולין, כמו אדם שבא לאכול סעודה של פת, צריך לתאר את ידיו לצורך אכילת חולין. יש מדרבנן מעלות בטהרה. מהתורה אדם נהיה טהור לגמרי, זה לא... מהתורה אין הבדל. אבל מרבנן תקנו שיהיה מעלות. מה פירוש? גם אם האדם נהיה טהור, אבל אם הוא כיוון להתאר רק לחולין, הוא לא יהיה טהור לדרגת טהרה גבוהה מדרגת חולין. יש 5 דרגות. יש חולין, זה דרגת טהרה הנמוכה ביותר לצורך חולין. יש דרגת טהרה לצורך אכילת מעשר שני, שדיברנו על זה קודם. יש טהרה גדולה יותר לצורך אכילת תרומה, או אפילו מגע לגעת בתרומה, גם על זה דיברנו. ויש דרגה עוד יותר גבוהה לצורך מגע בקודשים. יש דרגה עוד יותר גבוהה שבשיעור הזה עדיין לא דיברנו עליו, לעניין מי חטאת. אפר פרה אדומה שנותנים אותם ומקדשים אותם בתוך מי מעיין והופכים אותם למי חטאת ומזים כדי לתאר תמי מת מהמים האלה. לצורך מי חטאת החמירו חכמים וסלסלו יותר ואמרו שצריך להתאר מתוך כוונה לצורך מי חטאת. אלה הם 5 דרגות. והמשנה אומרת, הטובל כדי להיטהר רק לצורך חולין. הוא לא רוצה לטמא חולין. והוחזק, הוא התכוון בתפילה הזאת רק להתאר לחולין. אז הוא נתהר מדרבנן רק לחולין. והוא אסור, על סמך התפילה הזאת, למעשר שני. בוודאי שהוא גם אסור לתרומה, קודשים ומחטאת. תדייק מדברי המשנה. תובל לחולין והוחזק לחולין. משמע מזה שבשביל לתאר הוא צריך לכוון שהוא נתאר לשם חולין. הוחזק אין, לא הוחזק לא. אז קשה על רב נחמן שאמר שלחולין לא צריך לכוון בשביל לתאר. עונה הגמרא, אחי כאמר, כשהמשנה אומרת הוחזק לחולין, היא לא באה לומר שבשביל לתאר לחולין הוא צריך לכוון לשם תארה לחולין. אלא, אף על פי שהוא כיוון שהוחזק לתבילה של תארה, אם הדעה שלו הייתה רק לתאר לצורך חולין, אז אסור בתבילה הזאת למעשר. אבל גם אם הוא לא היה מכוון, לעניין חולין הוא היה טהור. מביאה הגמרא קושייה נוספת על רב נחמן מהמשנה שלנו. הייתי ואי, משנה אומרת, אדם שטבל ולא הוחזק בכלל לשום תארה, כאילו לא טבל. אתה רואה מכאן מפורש ש... זה נחשב כאילו שלא טבל בכלל, אתה רואה שאפילו לחולין לכאורה צריכים כוונה. מה אליו כאילו לא טבל כלל אפילו לחולין? אומרת הגמרא לא. מה שכתוב כאילו לא טבל זה הכוונה רק למעשר. אבל טבל לחולין, לעניין חולין לא צריך כוונה. זה חידוש אדיר לומר דבר כזה, לכן בהתחלה הוא סבר רבה דחי כמה תחילה, איזה מין דחייה כזאת. אתה לא יכול להוכיח מהמשנה שאפשר להיטהר לחולין אפילו בלי כוונה. יכול להיות שמה שכתוב כאן טבל ולא... הוחזק, הכוונה לא הוחזק למעשר. נפק, רב הלך ועיין בזה, דק ודייק והשכח, הוא מצא ברייתא מפורשת כמו רב נחמן, שבאמת זה הכוונה במשנה, מה שכתוב כאן, טבל ולא הוחזק, הכוונה לא הוחזק למעשר. וזה כאילו לא טבל. נתניה, טבל ולא הוחזק אסור למעשר שני, אבל ומותר לחולין, מפורש, לעניין חולין לא צריך כוונה. ככה נראה המסקנה כאן של הגמרא. בכל זאת, אם פתחנו את השיעור לעניין קוף שלקח ספל, מילא אותו במים ורחץ את ידיו של אחד שבאמת היה צריך נטילת ידיים לסעודה של פת. והשולחן ערוך דן, אם הקוף נוטל מים לידיים, האם זה מתאר או לא? כותב השולחן ערוך, סימן קוף נונטט סעיף י' ב', אם הקוף נותן מים לידיים, יש פוסלים. למה? כותב המשנה ברורה, דאין כאן כוח גברה. אין כאן כוח אדם שנותן את המים שנטילת ידיים. ויש מכשירים, כי לפי דעתם לא צריך שיהיה כוח הנותן שייתן את הנטילת ידיים. ונירין דבריהם, אומר השולחן ערוך, שאפשר להכשיר גם אם... אין כאן אדם שנטל את הידיים. הרי מה כותב ומכל מקום יש להחמיר? והאליה הרבה אומר שכדאי ליטול ידיים שוב פעם בלי ברכה, שיחזור ויטול ידיים בלי ברכה אם יש לו. המגן אברהם כותב שבדיעבד זה יקשר. כותב השולחן ערוך סעיף הבא, סעיף י' ג', מה היה הדין אם אדם נטל ידיים בכוח הנותן, רק שהוא לא כיוון לשם נטילת ידיים. כותב השולחן ערוך, ולכתחילה יכוון הנוטל לנטילה המכשרת לאכילה. לכתחילה כן יכוון לשם נטילת ידיים כדי שיוכל לאכול פת. המגן אברהם פה דווקא מחמיר מאוד ואומר שאם לא הייתה כוונה, אפילו בדיעבד הנטילה פסולה. אבל הגרא, גאון מווילנה, ורוב הראשונים אומרים שהנטילה תהיה כשרה גם אם לא הייתה כוונה. ולכן, אם אדם יש לו עוד מים, עדיף שיטול ידיים בלי ברכה, עם כוונה לשם אכילה. אם אין לו מים, יכול לסמוך על רוב הראשונים, ועל דעתו של הגרא, שהנטילה גם בלי כוונה תהיה כשרה. אמר רבי אלעזר, אדם שתמה לגמרי, כל גופו תמה, לא רק ידיו, תמה. מה הוא עושה בשביל להתאר? הולך לטבול. ברגע שהוא תובל, הוא נהיה טהור. חכמים תקנו שאדם צריך לכוון לשם מה הוא תובל. מעלה מדרבנן. אם הוא רוצה לטבול לצורך חולין, מכוון שהוא טובל לצורך חולין. אם הוא רוצה לטבול לצורך דבר חמור יותר, לצורך מעשר שני, צריך לכוון מפורש לצורך מעשר שני. אם הוא רוצה לטבול לצורך תרומה, מכוון מפורש לצורך תרומה. אם הוא רוצה לצורך קודשים, מכוון מפורש לצורך קודשים. ואם הוא רוצה לצורך לגעת במים של אפר פרה אדומה, מחטאת, הוא צריך לכוון מפורש שהוא טובל לצורך זה. אם הוא טבל, והוא לא כיוון שום כוונה, לא כיוון לשם מה הוא טובל, וכבר עלה מהמים. אחרי שהוא עלה, הוא נזכר, רגע, אבל לא כיוונתי לשם מה טבלתי. האם הוא יכול כעת עדיין לכוון? אומר תוספות, שכל זמן שהוא עדיין לח מהמים שהוא טבל בהם, הוא עדיין יכול לכוון. אם הוא לא כיוון שום כוונה עד עכשיו, מחזיק עצמו לכל מה שירצה. מעשר שני, תרומה, קודש. מקשה גמרא מיטיבי. עודהו רגלו אחת במים. אם הוא עדיין לא יצא לגמרי מהמים, אז הוא יכול עדיין לשנות לשם מה הוא רוצה לטבול. אם הוא חזק, אפילו אם כבר הוא חזק לדבר קל, לשם מעשר, מחזיק עצמו לדבר חמור, למשל לשם תרומה. ברגע שהוא עלה לגמרי מהמים, שוב אינו מחזיק. זאת אומרת, אמנם הברייתא כאן מדברת שהוא כבר, כשהוא טבל, הוא כיוון לשם כוונה מסוימת. ורבי אלעזר דיבר שכשהוא טבל, הוא לא כיוון שום כוונה לשם מה הוא טובל. אבל הגמרא מנסה לומר, מה אליו אינו מחזיק כלל. דהיינו, שגם אם הוא לא כיוון שום כוונה, הוא לא יכול עכשיו להתחיל לכוון. אומרת הגמרא, לא. החידוש בברייתא, שכשהודהו רגל אחת במים, הוא עדיין יכול לשנות את הכוונה, מדובר אף על פי שהוא כבר הוחזק לאיזשהו דבר כשהוא טבל, מחזיק לדבר חמור יותר. אבל, אם הוא עלה לגמרי מהמים, אז אם הוא הוחזק לדבר אחד, הוא לא יכול לכוון שהוא עכשיו רוצה להחזיק את עצמו לדבר אחר. אם הוא כיוון שהוא טבל לשם מעשר, הוא לא יכול עכשיו אחרי שהוא יצא מהמים לכוון לשם תרומה. אבל באמת, אם הוא לא כיוון שום כוונה, אז אפילו אם הוא עלה מהמים, אם הוא לא הוחזק, מחזיק. ורק אם הוא, כשהוא טבל, הוא הוחזק לדבר קל, אז כשהוא יצא מהמים, אם עדיין רגל אחת במים, הוא יכול לשנות את הכוונה, וברגע שהוא כבר יצא לגמרי, אינו מחזיק לדבר חמור יותר. אומרת הגמרא, מן תנא? מי התנא של הברייתא הזאת? שאומר, עודהו רגלו אחת במים, זה נחשב שהוא עדיין באמצע התבילה, או לפני התבילה, והוא יכול לשנות אפילו את הכוונה. הוא כיוון בזמן התבילה לשם דבר קל, הוא יכול עכשיו עדיין, כשהוא עדיין רגל אחת במים, בדרך לצאת, לכוון לשם כוונה אחרת, לדבר חמור יותר. אמר רבי פדת, זה רק דעתו של רבי יהודה. דתנן, מקווה של מי גשמים, שהיו בו בדיוק הכמות של המים שצריכים בשביל מקווה, שנמדד ויש בו 40 שאה מכוונות, וירדו שניים וטבלו. זה אחר זה. הראשון, ודאי טהור, טבל במקווה של 40 שאה, אבל הוא לקח איתו חלק מהמים. שהוא נרטב מהמים האלה, נחסר חלק מהמים של המקווה, עכשיו כבר אין פה 40 שאה, כי היה בדיוק 40 שאה כשהוא נכנס. ולכן, השני תמה. אמר רבי יהודה, אם היו רגליו של ראשון נוגעות עדיין במים, אם כן, הטובל הראשון, המים שעליו נחשבים כמו שהם יורדים לתוך המקווה, מה שנקרא גוד אחית, תמשוך ותוריד, אתה כאילו מושך את המים שעליו לתוך המקווה, זה הלכה למשה מסיני, שאפשר להגיד דבר כזה, ואף השני טהור, כי זה נחשב שהמים שעל האדם נמצאים בתוך המקווה. אם כן, אותו דבר גם יאמר רבי יהודה, שכל עוד רגל אחת של האדם במים, זה נחשב שכל המים של המקווה עדיין מחוברים אליו, אז זה נחשב שהוא עדיין במקווה, לכן הוא יכול לשנות, אם הוא כיוון שהוא טובל לשם מעשר למשל, הוא יכול עדיין לשנות את הכוונה שהוא רוצה לטבול לשם תרומה, כי הוא עדיין בתוך המקווה. נשים לב כאן לדבר מעניין, שרבי פדת, שהוא בא ומחדש את החידוש הזה, שהברייתא של רגל אחת במים, זה כמו רבי יהודה, הוא מדבר כאן לא על טבילה מהתורה, האם הוא נטהר או לא נטהר, אלא כשהוא רוצה לטבול בשביל המעלות שרבנן העלו ואמרו, שצריך לטבול לשם טהרה לדבר חמור יותר, לשם תרומה, לשם קודש, לשם חטאת. אמר רב נחמן, אמר בשם רבא בר אבוה, באמת המחלוקת הזאת בין רבי יהודה לבין חכמים, האם כשרגלו אחת במים, זה נחשב עדיין שהמים של מקווה בפנים, או שזה נחשב שכבר אין מספיק מים במקווה, זה במעלות דרבנן, לצורך תבילה שחכמים החמירו שאדם יטבול, בגלל מעלה מדרבנן, אז אומרים שמחשיבים את המים שעל גופו של האדם, כאילו הם יורדים לתוך המקווה. שכאן אנחנו לא אומרים מן הסתם את ההלכה למשה מסיני, שהמים שעל האדם נחשבים כלים יורדים לתוך המקווה. אלא זה רק בגלל שכל התבילה הזאת היא רק מדרבנן, רבנן הקלו להחשיב את המים שעליו כאילו הם בתוך המקווה, והבן אדם השני שטובל, נחשב שהוא טובל ב-40 סאה. אבל כשהוא טובל ממש מתומעה של, מהתורה לטהרה, גם לפי דעתו של רבי יהודה, דברי הכל השני נשאר תמה. אז אם כן יוצא, שמה שרבי יהודה אומר, שכשרגלו של אדם עדיין במים, אנחנו מחשיבים את המים שעליו והמים שבמקווה כאילו הם מחוברים, זה רק לעניין מעלות דרבנן. אם כן, היינו דרבי פדת, זה בדיוק מה שאמר רבי פדת, שהתנה של הברייתא שאומר שאם רגלו של אדם בתוך המים, זה נחשב שעדיין המים שעליו והמים שבמקווה מחוברים, זה נחשב שהוא עדיין נמצא במקווה, לעניין מעלות דרבנן, זה שרבי פדת אומר שזה רק לפי דעתו של רבי יהודה, זה בדיוק מתאים עם דבריו של רב נחמן בשם רבא בר אבוה, שבאמת הוויכוח בין רבי יהודה לבין חכמים זה לעניין טבילה בשביל מעלות מדרבנן. שרבי יהודה אומר לעניין מעלות דרבנן, רק רבי יהודה אומר לעניין מעלות דרבנן, שטבילה בשביל שטבילה תועיל, ובשביל שרגלו של אדם, כשנמצא בתוך המקווה, זה נחשב עדיין שהמים שבמקווה והמים שעליו מחוברים, זה רק לעניין מעלות דרבנן. מצוין. עכשיו, לפי לשון אחר, ריקא דאמרי, אמר רב נחמן, אמר רבא בר אבוה, המחלוקת, מה שרבי יהודה מקל, זה אפילו בטבילה מהתורה. שאם רגלו במים, זה נחשב שהמים של המקווה מחוברים אל המים שעליו, ולכן מצרפים את המים של שעליו ל-40 סאה של המקווה. אפילו מטומאה מהתורה לטהרה. אבל במעלות דרבנן, זה לא רק רבי יהודה אומר שכשרגלו של אדם, רגלו אחת של האדם במים של המקווה, זה נחשב שהוא עדיין המים של המקווה מחוברים אליו. אלא גם רבנן מודים בזה, דברי הכל אף השני טהור. אז אם כן, יוצא, שאם תשאל אותי מי התנא שאומר שכשרגלו אחת עדיין במים, והוא כיוון כשהוא היה במקווה לשם טבילה, לשם מעשר למשל, ועכשיו הוא רוצה לשנות לשם תרומה, שזה בסך הכל מעלה דרבנן, האם הוא יכול או לא יכול? רבנן ודאי יודע שהוא יכול, כי אפילו גם הם מודים שלעניין מעלות דרבנן, כשרגלו אחת בתוך המים, זה עדיין נחשב המים של המקווה והמים שעליו מחוברים. ופליגא דרבי פדת שאמר שהברייתא הזאת, שרגלו אחת במים, הוא יכול לשנות אם הוא טבל לשם מעשר, עכשיו שיהיה טהור לשם תרומה, כשרגלו אחת עדיין במקווה, זה רק לפי רבי יהודה, זה חלוק על דבריו של רבי פדת, כי באמת כאן אנחנו רואים לפי הלשון הזאת, שגם חכמים מודים שלעניין מעלות דרבנן, הרגל, עם הרגל שלו עדיין במקווה, זה נחשב המים שעליו והמים שבמקווה מחוברים. אמר אולה, יש פה חידוש גדול. אתה רוצה לומר, לפי רבי יהודה, לפי הלשון השני בכל אופן ודאי, שכשאדם רגל אחת שלו במקווה, אנחנו מחשיבים את המים שעליו כאילו הם נמצאים בתוך המקווה. ומצרפים ל-40 סאה, והאדם שנמצא במקווה עכשיו יכול לטבול בהם, במים האלה. אז זאת אומרת שאומרים שהמים שעליו כאילו יורדים לתוך המקווה. שאלתי את רבי יוחנן, אומר אולה, לפי דעתו של רבי יהודה, אולי נאמר שהמים גם עולים ללמעלה. ואם כן, אם יש מים על ראשו של הטובל הראשון, שרגלו עדיין במקווה, אולי נאמר שכל המים של המקווה עולים גם ללמעלה לראשו. מהו להטביל מחטים וצינוריות של זהב, שטובים עם זה זהב, בראשו של ראשון, כשיש לו מים עליו. הרגע שלו במים, ויש לו מים על ראשו, יש אומרים שזה לא מספיק שיש לחות של המים, אלא יש ממש מים על הראש, מכל סיבה שהיא, כל אחד ינסה לצייר איך יכול להיות, בכל אופן, אנחנו אומרים כאילו המים של המקווה נחשבים חיבור, ויש 40 סאה בראשו כאילו, ואפשר לטבול שם דברים קטנים, כלים קטנים, ככה שאלתי. ומה שני הצדדים? צד אחד אפשר לומר, גוד אחית, להחשיב שדבר שלמעלה כאילו נמצא למטה, איתלי לרבי יהודה. רבי יהודה סובר שאומרים, לא, מה קרה? דבר שלמעלה סופו להגיע ללמטה. אבל גוד עסיק, לומר שהמים שלמטה נחשבים כאלה הם עולים ללמעלה, אולי זה לטלי לרבי יהודה. עוד דילמה ראשון אמר, שגם זה הוא סובר, גם גוד עסיק נמי איתלי. אומרים שכאילו המים שבמיק ועולים ללמעלה, כמו שרואים שלמשל לעניין מחיצות, יש הלכה למשה מסיני שאומרים גם גוד עסיק מחיצתה, למשל במסכת סוכה מוצאים את זה הרבה פעמים, בחלק מהמקרים שם. אז רבי יוחנן אמר לי, שאלת שאלה טובה, ותשובה לשאלה שלך אני יכול להוכיח מברייתא, תניטוע. יש נחל שיורד במדרון של ההר, נחל. ובשביל לטבול, עשו שם בורות כאלה, גומות כאלה. שלוש גומות, שלוש גיממיות בנחל. גומה העליונה, הגומה התחתונה והגומה האמצעית. עכשיו, הגומה העליונה והגומה התחתונה, אין בהם שיעור של 40 סאה, אלא רק של 20 סאה, כל אחד יש רק 20 סאה. ובגומה האמצעית, שם זה מקווה ממש כשר. זה של 40 סאה מי גשמים. מדברים פה כמובן על 20 סאה מי גשמים ו-40 סאה מי גשמים. וחרדלית של גשמים עוברת ביניהם. צריך לבאר כאן שחרדלית זה שטף מים, לא כמו החרדלית שאמרנו בראש העמוד, שזה שטף מים כמו כתפרס שעולה ממש מלמעלה למטה. צריך לומר שמדובר פה כמו חרדלית זרם של מים של נחל, זה זורם ויש כן הרבה מים במקום אחד, וזה לא ממש נשטף מלמטה ללמעלה באותה צורה כמו קודם, אלא בצורה שאפשר כן לצרף. חרדלית של גשמים עוברת ביניהם, ומחברת בין שלוש הגומות. רבי יהודה, שהיה חברו של רבי מאיר, הוא אומר בשמו של חברו, לכן הוא קורא לו גם בלי תואר, מאיר היה אומר, מטביל כלים אפילו בגומה העליונה שיש בה רק 40 סאה. למה? כי בגומה האמצעית יש 40 סאה. והנחל, השטף של המים, החרדלית של המים, מצרף בין המים של 40 סאה למים העליונים. איך זה מצרף? כנראה שאומרים, אומרים כאילו המים שבגומה האמצעית עולים, גוד עסיק, כאילו המים עולים, מושכים את המים ומעלים אותם לגומה העליונה. אם כן, נראה שגם רבי יהודה כך סובר. שאומרים שכאילו המים עולים ללמעלה. אז אם כן, רואים מכאן שאפשר כן להחשיב גם את המים שלמטה כאילו הם עולים ללמעלה. שואלת הגמרא והתניא ברייתא אחרת בשמו של אותו רבי יהודה. רבי יהודה אומר, אמנם מאיר היה אומר מטביל בעליונה, שאנחנו מחשיבים את המים של הגומה האמצעית כאילו הם עולים ונמשכים ללמעלה. ומחשיבים את, כאילו יש פה 40 סאה מי גשמים. ואני חולק. אני אומר שאומנם מחשיבים את המים שבגומה האמצעית, כאילו הם יורדים ללמטה לגומה שלמטה. ולכן מטבילים בתחתונה, ולא מטבילים בעליונה. אמר לי רבי יוחנן, לאולה אתה צודק, אני חוזר בי. היא טניה, היא מפורש כתוב שרבי יהודה חולק על רבי מאיר. טניה, אז אני חוזר בי. ובאמת, השאלה שאתה שאלת, מה יסבור רבי יהודה? האם הוא גם מחשיב את המים שלמטה כאילו הם עולים ללמעלה? הוא הרי אומר שאם היה כאן מקווה של 40 סאה מדויקות, והיה פה שני אנשים שיחסו לטבול, אז הראשון שטבל נהיה טהור. אבל ברגע שהוא יצא, השני שטובל כבר לא יהיה טהור, כי הוא לא טובל ב-40 סאה, אם הוא טבל אחרי שהשני יצא. אבל אם רגלו של הראשון עדיין במים, מחשיבים את המים שעליו כאילו הם יורדים ללמטה. ואז כן עכשיו שיש כאן 40 סאה. אז אתה שאלת אם אפשר לטבול בראשו גם כן, כי אם אנחנו מחשיבים את כל 40 סאה, כאילו הם עולים ללמעלה. אז אמרת לך שלפי רבי יהודה, כן, כי הוא מסכים עם רבי מאיר. אבל אם מפורש כתוב שרבי יהודה חולק על רבי מאיר, אז באמת אי אפשר לטבול כלים קטנים בראשו של הטובל הראשון, כשרגלו עדיין במים. במשנה למדנו, אדם הטובל לצורך אכילת חולין, והוא כיוון והוחזק לצורך אכילת חולין, אסור במעשר. ואם הוא טבל והוחזק לצורך מעשר שני, אסור בתרומה. ואם הוא טבל לצורך תרומה, והוחזק לצורך תרומה, אסור בקודשים. ואם הוא טבל לצורך קודשים, אסור לצורך מי חטאת. בקיצור, יש כאן 5 דרגות בתארה. בלי פלאים. מעשר זה דרגה נפרדת מחולין. מה אני מתניתין? כמו מי נשנתה המשנה הזאת? שיש הבדל בין חולין לבין מעשר שני, ואדם מכוון לחולין, הוא לא יתאור למעשר שני. זה לפי דעתם של רבנן היא. מסכת פרה, המשנה אומרת ככה. כל אחד שהוא תמה בדרגת שני לתומה, אולי נחדד את זה שוב בקצר צרה ממש, רוב התומות הם בדרגת אב התומה, שרץ, מצורה וכדומה. כשהם מתמים מישהו אחר, הם עושים אותו ראשון לתומה. הם יכולים לתמה אפילו אדם וכלים, וכל שכן אוכלים ומשקים. עכשיו, אדם או כלים שהם ראשון לתומה, יכולים לתמה אוכל או משקה, לעשות אותו שני לתומה. בסדר גמור. עכשיו, דבר שהוא שני לתומה לא יכול לתמה חולין. אבל מה הוא יכול כן לתמה? תרומה או קודשים? אז המשנה אומרת מסכת פרה. כל הטעון ביאת מים מדברי סופרים. כל אחד שמהתורה הוא טהור, מדרבנן הוא תמה. אז חכמים כשהם גזרו שאדם יחשב כמו שהוא תמה, הם תקנו שהוא יהיה תמה בדרגת שני לתומה. ולכן, מתמה את הקודש, אם הוא נוגע בקורבנות או בקודשים, הוא ממש מתמה אותם, הוא הופך אותם להיות שלישי, ואחרי זה, אם קודשים אחרים יגעו בשלישי לתומה, הם יהיו רביעי לתומה. לכן זה נקרא מתמה, כי הוא יכול לתמה גם אחרים. הוא פוסל את התרומה. אבל אם השני לתומה, דיין הזה שתמה מדרבנן, שהוא בדרגת שני לתומה, נוגע בתרומה, הוא רק פוסל את התרומה, עושה אותו שלישי. אבל ברגע שהתרומה תיגע בתרומה אחרת, היא לא תפסול אותה, כי תרומה לא נהיית רביעי לתומה. ואז אומרת המשנה, אדם שהוא תמה רק מדרבנן, בדרגת שני לתומה, הוא מותר לחולין ולמעשר, דברי רבי מאיר. אתה רואה מכאן, שרבי מאיר מצרף חולין ומעשר יחד. הם באותה דרגה. וגם לעניין מעשר הוא מותר. כי שני לתומה לא מתמה מעשר שני. וחכמים אוסרים במעשר שני. הם סוברים ששני לתומה אסור לאכול מעשר שני. זאת אומרת שלפי חכמים הם סוברים שיש 5 דרגות. יש חולין ויש מעשר ויש תרומה ויש קודשים ויש מי חטאת. אבל רבי מאיר שהוא סובר שבמעשר וחולין זה אותו דבר, אז יש רק 4 דרגות בתארה. כי חולין ומעשר זה אותה דרגה. יש חולין ומעשר, תרומה, קודשים ומי חטאת. אז כאן כשהמשנה אומרת שמי שטובה לחולין והוא טבע לשם חולין הוא אסור במעשר, מה אני מתניתין כמו רבנן היא? דשני לאו בן חולין למעשר, הם אומרים שזה לא אותה דרגה. עם הסעיף, עכשיו תראה את המשך המשנה. המשנה מדברת על אותם דרגות של טהרה, שחכמים תיקנו, שאדם שהוא שומר על עצמו בטהרה פשוטה, אז לעניין אחד אחר ששומר על עצמו בדרגת טהרה גבוהה יותר, למשל לעניין תרומה, הבגדים שזה שומר על עצמו בדרגה נמוכה יותר, נחשבים אצלו טמאים. אפילו טמאים מאוד, כמו מדרס, טמאי אב התומה. חוששים שישבה עליו אישה טמאה, ותימה אותו בדרגת אב התומה. יכול להיות גם שישב עליו איש טמא, זב, שמטמא במדרס. בכל אופן, מהם 5 דרגות? של טהרה של זה למעלה מזה, שאם אדם שומר על עצמו בדרגת טהרה נמוכה יותר, אז הבגדים שלו נחשבים טמאים כלפי מי ששומר על עצמו בדרגת טהרה גבוהה יותר. אז המשנה אומרת, בגדי עם הארץ, אחד שלא יודע מספיק תורה בשביל לשמור על עצמו בטהרה, אז הבגדים שלו בחזקת טמאים, ומדרס לאלה שכן שומרים על עצמם בטהרה, לפרושין. עכשיו, אותם פרושין שומרים על עצמם בטהרה פשוטה, לא בטהרת בשביל לאכול תרומה. לכן, בגדי פרושים, מדרס למי? ישר קופץ לאוכלי תרומה. מה עם מעשר? לא כתוב כאן חולין, מעשר, תרומה. כתוב ישר, בגדי פרושים, מדרס לאוכלי תרומה. אחרי זה כתוב, בהמשך, בגדי אוכלי תרומה, מדרש לאלה ששומרים על עצמם בתארת הקודש בשביל קודשים, בגדי אלה ששומרים על עצמם בתארת הקודש לקודשים, הם מדרס לאלה ששומרים על עצמם בתארה למי חטאת של פרה אדומה. אבל דילגו כאן על ההבדל בין חולין למעשר. הטען, הולכים דברי המשנה הזאת, לפי דעתו של רבי מאיר דאמר, חולין ומעשר כעדד עינינו, זה אותה דרגה. מה, הרישה של המשנה שאומרת שיש חמש דרגות בתארה, זה כמו דעת רבנן, והסיפה של המשנה שאומרת שיש רק ארבע דרגות, זה כמו דעתו של רבי מאיר, אומרת הגמרא, כן, אין, רישה רבנן, תחילת המשנה שאומרת שיש חמש דרגות, זה כמו דעת רבנן, וסיפה שאומרת שיש רק ארבע דרגות, זה דעתו של רבי מאיר. רבך בר עדה, הוא שינה את הגרסה של המשנה, מתנה לה גם בסיפה חמש דרגות, חמש מעלות בתארה. שבגדי המארץ אמנם, הם מדרס לפרושין ששומרים על עצמם בתארה רגילה של חולין. בגדי אלה ששומרים על עצמם בתארה של חולין, מדרס לאלה ששומרים על עצמם בתארה של מעשר שני. בגדי אלה ששומרים על עצמם בתארה של מעשר שני, מדרס לאלה ששומרים על עצמם בתרומה. בגדי אלה ששומרים על עצמם בתארה תרומה, מדרס לאלה ששומרים על עצמם מדרס קודש. בגדי אלה ששומרים על עצמם מדרס קודש, הם מדרס לאלה ששומרים על עצמם בתארה הגדולה ביותר לצורך מי חטאת של פרה אדומה ומוקלה כולה, והוא מעמיד את כל המשנה, גם סוף המשנה כמו דעת רבנן, שחולקים על רבים מהם, ויש באמת חמש דרגות של תארה זו למעלה מזו, ועד כאן דף יוטט.